לקח לי די הרבה שנים, הייתי אומר אולי 20, אולי 30 שנה, כדי שאני אגיע למצב שבו אני נמצא היום. הרבה לימוד, הרבה הקשבה לחולים שבאו אליי, המון לימוד מהחולים שאמרו לי ואמרתי לא יכול להיות, ובסוף ראיתי שזה כן יכול להיות. כך שהיום אני עומד במצב הרבה יותר טוב מאשר עמדתי לפני 10, 20, 30 שנה. מבחינת הידע, וככל שאני לומד יותר, אני מתחיל להבין שהרפואה והבריאות הם דברים בהרבה הרבה יותר פשוטים מאשר למדתי בהדסה ירושלים. שקופית הבאה. נולדתי כמו המדינה, למדתי רפואה בהדסה, התמחיתי בכירורגיה, השתלמתי בקולונוסקופיות, סרטן המעי הגס היה הדבר שאני הכי מכיר, הכי מבין, מבין את הסיבה, מבין למה הוא שם, כך שאני מרגיש איתו כמו זוג חברים. בעבר ניהלתי מרפאת מומחים, בשנת 2000 פניתי לרפואה נכונה יותר, אין רפואה אלטרנטיבית, יש רק רפואה טובה ולא טובה. אני שוב פעם אומר, כמובן שזה תלוי במטפל, כי כירורגיה היא נפלאה, אבל כירורג גרוע שעושה כירורגיה גרועה, אז הוא לא נקרא כירורגיה, הוא פשוט לא טוב. שקופית הבאה. היום אני מטפל למעשה בכל בעיה רפואית, כי בסך הכל אני אומר ככה, מי שמרפא אותי זה אני, או מי שמרפא אותך או אותך זה את. אני בסך הכל, מה שנקרא, שם את הדלק הנכון, את הפילטר הנכון, את השמן הנכון, ועושה את הווישרים יותר טובים וזה הכל, וההבראה תבוא מבפנים. הגוף שלנו זו יצירה הכי מופלאה והיא תעשה הכל. עוד לא הייתה עצם שנשברה, שלא תתרפא, אלא אם יש איזו מחלה גנטית נדירה שבכולי וכולי. אבל גם אם יש את המחלה הגנטית הנדירה הזאת, העצם גם תתאחה. פחות טוב מאשר רגיל, אבל היא גם תתאחה. זאת אומרת, כוחות הריפוי שלנו אדירים. אני כותב חוות דעת לבית משפט, אם יש לכם איזו בעיה עם פשלה רפואית, אני אוהב לשפד את הרעים. זו עבודה נפלאה, אני כותב ספרים. וקשה להגיד, אבל אני באמת נלחם למען הבריאות של העם. ועוד לא עברתי חיסול ממוקד, כי עוד לא עשיתי מספיק רע. שקופית הבאה. כמו שאומרים, עדיין חי, עדיין מחייך, בשדות ים, חותר, עושה חיים, תבוא מי שיכול. אנחנו יודעים שבמאה ה-19, היו שני בחורים צרפתים שעבדו ביחד, אחד קראו לו לואי פסטר, שאתם בוודאי מכירים אותו, הוא מת בגיל 73, לא רע. והיה לו חבר, קצת יותר מבוגר ממנו, הוא נפטר בגיל 68, קראו לו קלוד ברנרד. ולשניהם היה ויכוח, אבל ויכוח כמו שמעון פרס ורבין, אבל ברמה אקדמית, היה חם מאוד. לואי פסטר אמר שבמחלה הכי חשוב זה החיידק. החיידק קובע את המחלה. וברנרד אמר לחיידק אין שום משמעות, מה שחשוב זה האינטרנל מליה או המצע הפנימי, או נדבר על זה בהמשך. שקופית הבאה. ובסוף בסוף בסוף כשלואי פסטר כבר היה במיטה, כשהסוף התקרב הוא אמר למרות הכל ברנרד צדק. זה לא כתוב בספרי לימוד, אבל זה כתוב בספרי הביוגרפיה. זה מה שאמר ברנרד, זה מה שאמר לואי פסטר. מה שחשוב אצלנו, היכולת שלנו, התגובה שלנו למחלה, לכל חיידק, היא למעשה מצב הפנימי שלי, מידת הניקיון הפנימי שלי, או כמו שאני אומר, גובה החירייה הפנימית של כל אחד מאיתנו. גובה החירייה הפנימית. וכולנו סוחבים את החירייה. יש רק חירייה אחת, יש בן גוריון אחד וחירייה אחת. בעברית של היום הייתי אומר, את הבריאות קובע החוסן הפנימי, כלומר החוזק של מערכת החיסון. אדם מקבל שפעת, כל אחד צריך לקבל שפעת, קלה, קשה, פעם בשנה, פעם בשנתיים, פעם בארבע. כמה זמן הוא יוצא מהשפעת, זה בדיוק המדד לעוצמת החיסון. אם הוא עובר את זה תוך יומיים, נפלא. תוך שבוע, תוך שבועיים, רע, תוך חודש השפעת נמשכת, מצבו החיסוני רע. לא צריך מתמטיקה, לא מעבדה, אתם לבד יודעים מה מצבכם. שקופית הבאה. השבוע מת, באמת, השבוע מת תינוק בגלל חיידק טורף. לפני שבוע מת האישה בגלל חיידק טורף. איך חיידק, החיידק הטורף, טורף טרף, פי מיליארד גדול ממנו? איך? מה עם כל מערכות ההגנה של הילד והאישה הזאת, השבק, המוסד, צהל הפנימיים? הרי הם, כל אחד מאיתנו נושא את המערכות ההגנה הטובות ביותר בעולם. אין פשלות באופן עקרוני. שקופית הבאה. קוראים לו חיידק אלים, חיידק טורף, חיידק נוראי, חיידק אגרסיבי. הוא סך הכל קטן. או קוראים לו סטפילוקוק, או קוראים לו סטרפטוקוק, או קוראים לו מנינגוק. בסך הכל חיידק מתוק, סגור בקפסולה, לא עושה רע, אלא בתאי שעושים לו רע ונותנים לו את ההזדמנות. שמים את החתול מול שמנת. אני נגד. שקופית הבאה. המטרה של המערכות הגדולות שיושבות לנו מעל הראש זה להפחיד. להפחיד אוכלוסייה. אם אתם לא תפחדו, אני אבוד. ולכן יש לי דרכים להפחיד אתכם. זה מקדם מחירות הטוב ביותר. קודם כל אני מפחיד אתכם שהסידן בורח. רק בעברית קוראים לזה בריחת סידן. באנגלית קוראים לזה אוסטאופורוזיס, עצמות חלולות או עצמות עם חללים. מילה פשוטה, אף אחד לא רוצה לתרגם את זה, חולשת עצם. בעברית עשו לזה בריחת סידן, וכשאתם רואים את זה מילים שמשפיעות על כל המדינה. לכן כל אחת מסתכלת, החלב הזה מאושר בסידן, קניתי. הביצה הזאת מאושרת, קניתי. שמו לה אומגה 3, נהדר. קולסטרול, קולסטרול רע. וואלה, הקולסטרול, ה-LDH הזה, low density lipoprotein, הוא בסך הכל בחור נחמד, מסתובב לו בצורה כזאת, הוא מסתובב לו בדם, הוא באמת לא רע. אבל אם מישהו לא היה מציע את השם הרע, קולסטרול רע, לא הייתם מפחדים. היו אומרים זה LDH, HDL, כל מיני כאלה שמות, לא מפחיד. אבל כשקוראים לו רע, אז זה כמו שאומרים, יש את חיזבאללה, נסראללה. נסראללה, יודעים שהוא רע. אז גם לקולסטרול קראו רע, למרות שהוא באמת לא רע. חיידק אלים, שפעת חזירי, ועוד היה סגן שר הבריאות שאמר, אל תסתכנו, תתחסנו. תסתכלו, זו הפחדה. הפחדה. אל תסתכנו, אל תעברו אור אדום, אל תעברו זה, תתחסנו. אחרת יהיו מצב רע. פחד מנתב מיליונים, מיליארדים לכיסים של היצרנים. שקופית הבאה. משרד הבריאות מעוניין בחולים. הם לא יתפסו אותי, הם לא יכולים לעשות שום דבר, כי זה קרוב לוודאי נכון. הוא מעוניין יותר בכסף שלהם. הלך, הלך, נקבר. אבל קודם כל, כמה שאפשר לשחות. משרד הבריאות לא מתעניין באוכלוסייה בריאה. הוא לא רוצה אוכלוסייה בריאה. כי אוכלוסייה בריאה לא יהיו בתי חולים. לא יהיו בתי חולים, לא יהיו מחירות, לא יהיו מחירות, לא יהיו רופאים וכו' וכו', לא יהיו אחיות. כדי שהעם יהיה בריא, יש צורך בעידוד רפואה מונעת. אין בישראל רפואה מונעת. זה לא מעניין אותם. לא שמן דגים, לא ויטמין D, לא ויטמין C, שום דבר לא מדברים. מדברים רק על תרופות ברות מחירה. שקופית הבאה. וזה מה שקיבלתי היום. שירי, בטעות הופיע לי, אשתו של יעקב, הופיע לי פתאום במחשב. והיא ציטטה את המאמר הזה מוויינט. אמרתי, וואלה, אני מכניס אותו ישר לפה. שפעת החזירים עשו עבודת מחקר באירופה, מה בדיוק היה? אז הסתבר שיש קשרים בלתי ראויים, תסתכלו איזה מילים מדינות. אני הייתי אומר בני זונות. אבל אתם, כי אמרתי לכם, אני לא עדין. למי שנחמד ומי שתורם ומי שעוזר, אני איתו הכי מותק. אבל אם מישהו פוגע במישהו מהעם שלי, וואלה, נהייתי מרוקני. טוב, קשרים בלתי ראויים, מצאו, קשרים בלתי ראויים בין רופאים לחברות התרופות, כל אלה הובילו לבזבוז של מיליארדים, בישראל בזבזו 450 מיליון שקל, שזה סכום קטן, עלינו. על פי הדוח שפורסם ביוני 2012 בפריז, עכשיו, הסתבר שהטיפול של ארגון הבריאות העולמי, יחד עם הסוכנויות האירופאיות והממשלות הטיפול שלהם בשפעת חזירים יצרה או הובילה להפחדה בלתי מוצדקת. לבהלה בכל אירופה, לבהלה בכל אמריקה, לבהלה ביפן, כל האזורים שיודעים לקרוא אנגלית, כולל ישראל, אם לא, אל תסתכנו, תתחסנו. שקופית הבאה. ומה שהוועדה מצאה, שהרופאים שכתבו את ההנחיות קיבלו כספים מחברות התרופות, אלה שמייצרים. ואם אתם חושבים שזה רק זה, אז זה לא רק זה. היו ניגודי אינטרסים שלא פורסמו, ולפי החוק האירופאי והאמריקאי חייבים לדווח על ניגוד אינטרסים וכו' וכו'. אלו המסקנות. כל אלה היו המסקנות של הוועדה. ופול פלין שעמד בראש, הוא אמר, זו הייתה רפואת פלצבו מדרגה ראשונה. הם נתנו לנו משהו שאין בו שום דבר, ובסך הכל התוצאות היו טובות, כי בסך הכל לא ניתן כלום. שקופית הבאה. אבל ההון זרם בכיוון נורתים. נפוליאון הראשון אמר את המשפט הזה, הרופאים הורגים יותר אנשים מאשר כל הגנרלים שלי. איזה נפוליאון מטומטם אומר לשר הבריאות שלו ולרופאים הבכירים שאתם הורגים יותר מאשר כל הגנרלים שלי. שקופית הבאה. נשים אלה נותנות שירות כדי להתקיים, הן לא מזיקות לאיש, קוראים להם זונות או נערות ליווי. שקופית הבאה. אין להם יחטות המכוניות פאר, גם הן אינן מזיקות לאיש, הן רק שורדות. שקופית הבאה. אצל ידידתנו הגדולה בארצות הברית, כל שנה מתים 760 אלף איש, כל שנה. 750,000 בגלל טעויות רפואיות, מתוך זה 180 בגלל תופעות לוואי של תרופות. קוראים להם תרופות. 550 אלף מתים לאחר טיפול בסרטן. כל שנה בארצות הברית. בישראל 10,000. ארגון האונקולוגים יש לו יד ורגל בקבורת 10,000 איש בישראל כל שנה. לא רע. כמה יש בקרקור? הלכה קרקור. כמה?
35,000.
תוך 3 שנים קוברים אתכם. זה לא בעיה. שקופית הבאה. טבע מרוויחה הרבה, הרווח הנקי הוא זה, הסיוע להבראה ממחלה הוא אפס. שום תרופה שטבע מכרה לא הפכה חולה לבריא, אבל הכסף זרם. בניתוב של רופאים, שקופית הבאה. קופקסון, שמעתם? קופקסון, בטח שמעתם, מניות, עולה, מוכרים. קופקסון, תסתכלו כמה שהם מוכרים, ב-2.3 מיליארד דולר. מה זה חשוב? זה הרי מיותר. למה לך ללמוד דברים שאין בהם טעם? את הרי לא תקחי את זה, אם יהיה לך את ההוא, בדיוק. הם מצליחים בעזרת שכנוע טוב של רופאים ותועמלניות, לדחוף את זה ולהרוויח, למכור בסכום עתק. שקופית הבאה. אז איך שלא נקרא, אז איך נקרא לכל אלה שיש להם מחירות ענק, רווחים של מיליארדים, יש להם מכוניות פאר ויחטות ומטוסים, והם מזיקים למיליונים, ונתמכים על ידי אנשי ה-FDA, FDA תומכת בכל תרופה, שלא מרפא אף פעם שום כלום. ואחר כך, אחרי ש-FDA תמכה בהם, הם למעשה הולכים לעבוד מטעמם. שקופית הבאה. האם לא נקרא לאלה שידם במוות ללא שום נקיפות מצפון? זונות. שימו לב, כל אלה הם רופאים שעובדים ב-FDA, שעשו עבודות מחקר גדולות, וזה פשוט נשבר הלב. קשר הון שלטון, ואני מרגיש עצמי כאחד מאלה שחייבים לדפוק אותם. אין אפשרות אחרת, הם פשוט הורגים אנשים. שקופית הבאה. את הקשר הון שלטון יש לקטוע רק הקניית ידע, וזה התפקיד של יעקב. אם האיזון חוזר, ידע, 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 למעשה יחתוך את הקשר הזה, כי אם אנחנו לא נקנה את התרופות האלה, הם יתמוטטו. שקופית הבאה. תנובה מוכרת כל שנה ב6 מיליארד שקל. אם אני אצליח לשכנע 1% מהמדינה, תנובה תפסיד 60 מיליון שקל מחירות. אם אני אשכנע 10% מהאוכלוסייה בארץ, תנובה תפסיד 600 מיליון שקל מחירות. מתנקש מחבר העמים הקרואטי, $2,500, והוא עושה חיסול. שקופית הבאה. שלא תחשבו שאני אומר שהרפואה היא לא טובה, שהרופאים לא טובים, אבל אני טוען כך, הרפואה של היום בנויה משני חלקים קליר קאט. יש את הרפואה הפולשנית, שאני קורא לה אינסטלציה הומנית, להחליף לב, להחליף כבד, להכניס צינור לגב, לנתח מום לב ברחם של איזה עובר, זאת רפואה נפלאה. פלסטיקה, להגדיל שד, להקטין שד, לתקן עצמות, לתקן מומים, אורתופדיה, ניתוחי גב, אלה דברים נפלאים. זה מה שנקרא הרפואה הנפלאה, והיא רצה קדימה, MRI, CT, אולטרסאונד, כל אלה הם כלים פיזיקליים לעזרה. הרפואה השנייה זאת רפואת משחות, כמוסות, אמפולות, זו חשקת ימי הביניים. המומחה הגדול ללחץ דם, המומחה הגדול לסכרת, המומחה הגדול לפסוריאזיס, המומחה הגדול לברונכיטיס, היה במיליון כינוסים, כתב מיליון מאמרים, הוא לא ריפא אפילו חולה אחד, לא עם פסוריאזיס, לא עם אסמה, לא עם ברונכיטיס, לא עם לחץ דם. זאת הבעיה, חשקת ימי הביניים. שקופית הבאה. נעבור קצת לדברים אחרים, עזבתי את החלק של הרפואה. את מערכת החיסון של האדם ברא היושב במורים, והוא ברא הכל מושלם. פרפר, חיידק, וירוס, נמלה, נחש, עקרב, כולם מושלמים. ציפור שיכולה לעוף מאות אלפי קילומטרים ולא לרדת, אלא לתפוס דג ולהמשיך לטוס. זאת אומרת, אלה דברים מקסימים. הכל הוא עשה מושלם, נכון? שיש לפעמים פאקים, קטנטנים, זהירים, שגם להם יש מטרה, אבל עוד לא הבנו אותה. כך שהעבודה שלו מושלמת. מערכת החיסון יכולה לטפל בכל מה שהיה בעבר הרחוק. לא מה שיש היום. האדפטציה לוקחת שנים. כך שבקטריות, פרזיטים, וירוסים, פטריות, זיהום, בימים עברו. רעלים של פטריות וכולי וכולי, או של הרדוף, כל אלה מערכת החיסון יכולה לטפל בהם. והאדם למעשה יכול לחיות, לא ברעלים, לא מרעלים מסוימים. שקופית הבאה. אפילו לא מספיק שיש לנו מערכת חיסון שנמצאת בתוך תאים, ונמצאת בתוך הדם, בתור נוגדנים ספציפיים, למחלה שהילד עבר בילדות והם יישארו שם לכל החיים. לא זו בלבד, אלא שהוא עשה מערך לימפטי שיושב בגרון, שיושב בבתי שכי, שיושב במפסעות, שיושב במעי הדק, שיושב באפנדיקס, להגן על הגוף, על הלב, על המוח, מפני כל אפשרות שקדים בגרון. פשוט הוא שם, היושב במורים שם לנו מערכות מנגזות נפלאות לכל דבר שעלול לקרות אי פעם, בתנאים של פעם, שקופית הבאה. אבל מי גדול על מערכת החיסון? מי יכול לנקנק אותה? שקופית הבאה. המים בנחל קישון, נהר הקישון, גדולים על מערכת החיסון. מוצרי חלב גדולים על מערכת החיסון. קמח חיטה של היום גדל על מערכת החיסון. תראו לעצמכם שאחד מכל 50 איש שיושבים פה, אם הייתם 50, יש לו מחלת צליה. כל אחד... אחד מתוך 50, שניים מתוך 100 באוכלוסייה של ישראל. מחלת צליאק, כמחיתה. חסר ויטמין D, כאשר הוויטמין D שלנו נמוך, נדבר על זה בהמשך קצת, כאשר ויטמין D שלי נמוך, אני על הפנים. מערכת החיסון לא יכולה לתפקד בלעדיו. היא לא יכולה לתפקד במצבים של חסר סלניום, חסר יוד. 92% מהתושבים בארצות הברית יש להם מחסור קשה ביוד. יוד. יוד. חסר אבץ. עשו ניסיון בברזיל, נתנו לילדים אבץ, ומסתבר שקבוצת ילדים שלא קיבלה, וכאלה שקיבלו אבץ, השכיחות של דלקות ריאה ירדה ב-40%. רק אבץ. לא דיברנו ויטמין D, לא דיברנו על סוכרים, לא דיברתי על דברים אחרים. חסר מגנזיום. אין אפשרות לבדוק את המגנזיום, חסר מגנזיום, אלא בשתן. אבל אף אחד לא עושה בדיקת שתן, אלא אם מבקש. עודף אומגה 3 או חסר עודף אומגה 6 גדול על מערכת החיסון. חסר אומגה 3 אותו דבר. וחוסר מגע, חוסר חיבור גם לילדים וגם יחסי מין מפרים. אמרתי לך. לא, זה הוא אמר, לא אני, אני שמעתי אותו. חבר'ה, יחסי מין זה לא לוקסוס, זה צורך. תתחילו. תרימו לי טלפון, עשיתי. שקופית הבאה. אז בקיצור, איך מחזקים את מערכת הבריאות ככה בקצרה? תסתכלו, לא צריך בשביל זה להיות רופא. קודם כל, מסלקים מזונות שלא מתאימים לנו. סילקנו חלב, סילקנו חיטה, סילקנו עודף סוכרים, בטח לא את הסוכר הלבן. זרקנו את הטונה, זרקנו את, את החיסונים, לא צריך חיסונים. אלא אם אתה נוסע להודו, אני לא יודע. אבל בישראל אנחנו לא זקוקים לשום חיסון. הדבר היחיד שאני מאפשר לילדים שבטיפולי, בגיל שנתיים, זה רק פוליו, שיתוק ילדים. למה? לא בגלל שאני חכם, אלא בגלל שבכיתה שלי, כשאני הייתי בבית ספר עממי, היו שני ילדים שיתוק ילדים. אבל לא לפני גיל שנתיים. בגיל שנתיים מערכת החיסון כבר מפותחת, היא יכולה להתמודד עם החיסון מספר אחד. טטנוס לא צריך, הפטיטיס לא צריך, אדמת, חצבת, זה כל אלה, לא צריך. תנו לילדים לחטוף את זה. אבל, אל תיתנו להם מוצרי חלב, אל תיתנו להם חיטה, או תצמצמו הכל, תורידו את כמות הסוכר, מצבם החיסוני יהיה טוב יותר. הם יתגברו על הכל. הכלבים, הגורים שנולדים אצלי, או הכלבה לא מקבלת שום חיסון. מלבד כלבת, כי זה למשרד הבריאות. צמצום כמות האוכל בצלחת. אתם נראים לי פה במצב גופני נפלא, בממוצע, אתה גם. בסך הכל במצב גופני טוב, כך שאליכם זה לא מדבר, אבל אם אתם רואים את הצלחת במסעדה רגילה שממלאים או בחתונה, שילמתי 400 שקל. שתי צלחות לפחות. משלימים חסרים, ויטמין D, אומגה 3, אבץ, מגנזיום, ויטמין C. מסרבים להתמסר לזין חטא. זין חטא זה זריקות חיסון. אל תתנו, לא לעצמכם, לא נגד שפעת, לא נגד כלום. תנו לאלוהים להפעיל את המערכת שלו, כי היא נפלאה. וכמו שאמרנו, היי, סקס, ועוד דבר אחד הייתי אומר, שינה מספקת. וואלה, מה אתה קורא? זה לא מישהו לך. קודם כל, תסתכלו, לקחו סטודנטים, ישבו, אלה שעשו, קיימו יחסי מין פעמיים בשבוע, לעומת... יש פה ילד, אלוהים. אני בגילי לא נותנים לי, אבא שלי ואמא שלי התביישו. טוב, בקיצור, כאשר ישבו את שתי הקבוצות, מצאו שאלה שיש להם את היחסי מין פעמיים בשבוע, לעומת פעם בחודש או פעם בשבועיים, ה-IGA, הנוגדנים שלהם, היו ברמה הרבה יותר גבוהה. מצחיק. וזה גם מונע את האוטם בשרירי הלב במעקב של 20 שנה. לא שבוע, חודשיים כמו מחקר. 20 שנה מעקב. מי שמקיים פעם בשבוע, יש לו סיכוי חצי להתקף לב. אז מי שעבר התקף לב, או איזה אי נוחות בלב, או סתם צרה בגלל האישה הבעל, שקופית הבאה. על קבר מצרי עתיק לפני 5,000 שנה, כדי שלא תגידו שלא היו פעם אנשים חכמים ואנחנו הכי חכמים, כתב בחור בכתב יתדות, רבע ממה שאתם אוכלים מאפשר לכם לחיות, שלושת הרבעים האחרים ממה שאכלתם מאפשר לרופאים לחיות. עד היום הזה. כמה שפחות, ככה יותר טוב. אין מה לעשות. הוא צדק הבחור המצרי הזה. שקופית הבאה. תסתכלו, אני, באיזה ספר שאני עכשיו בשלבי כתיבה, אני מצביע על מה זה טמטום רפואי. אבל זה טמטום שאתם עומדים ואתם, היום כשאתם מסתכלים על זה, אתם לא מאמינים. על המחקרים שאיך גילו ב-1200 ומשהו, 1200, שחסר פירות גורם למחלה של דימום ומוות. צבדינה. סקרביץ. ב-1200 כבר מישהו כתב על זה, שאם לוקחים במסעות ארוכים במדבר, שחוצים על דרך המשי, אם לוקחים ירקות ופירות בדרך, ולא ניזונים מהאוכל המשומר, אז למעשה אפשר למנוע את המחלה הזאת. ב-1520 בחור שהיה קברנית של אונייה צרפתית, הגיע לקנדה באיזה נהר גדול, והאונייה קפאה, וחצי מהמלאכים שלו מתו, והשאר דיברמו מהחניכיים, וגם הוא. אז הגיע לשם איזה אינדיאני, אמר, תשמע, אתה רואה את הצי האורן, קח את העלים שלהם, תחוף אותם למים, תחכה 24 שעות, ותשקיע את המלאכים. הוא עשה את זה, ווואלה, לא תאמינו. אחרי זה אני גם בדקתי, באמת בעלי, במחתים של אורן יש ויטמין C. בקיצור, הוא נתן את הנוזל הזה שיש בו ויטמין C בכלום. נתן להם וכולם הבריאו, הוא בא לצרפת, אמר את זה למשרד הבריאות, כי הרי המלאכים מתו כל הזמן. ואז אמרו, מה, זה האינדיאני המטומטם. ואז לקח 200 שנה עד שבחרו כירורג בצי הבריטי, מצא של לימון ותפוז, מיץ מבריא את הויטמין, את הצבדינה. ואז הוא אמר לבריטים, למשרד הבריאות הבריטי, ולקח להם 40 שנה או 45 שנה להכניס את זה לצי הבריטי. כל שנה מתו 5,000 מלאכים בצי הבריטי. אז עכשיו אנחנו נלך לטמטום אחר, אני קורא לו הפלא השמיני. שמן דגים היה תרופה עממית. היו תופסים לוויתנים, עושים ככה, יוצא שמן, נותנים אותו לכולם, חלק אהבו, חלק לא אהבו, אבל נתנו. בשנת 1824, לפני כמעט 200 שנה, הנטורופטים מצאו שהילדים באירופה, שהייתה להם רקחת, עצמות עקומות, גב עקום, ידיים עקומות, בעיקר רגליים, נותנים להם שמן דגים, וואלה, מבריאים. הלכו לרופאים, נטורופט לא רופא, כמו היום, אומר לו, תשמע, זה עובד. אמרו, יאללה, מטומטמים, צחקו עליהם, ובזה נגמר. עד 1920, אז זיהו את הויטמין D, מצאו את הקשר לרקחת, ושמן הדגים חזר לבימה הקדמית. גם היום, רופאים רבים מתקשים להאמין שצמחים מסוימים, או ויטמין D בכמות גבוהה, או אבץ, או סלניום, או מגנזיום, יכולים לרפא מחלות שהם לא... תסתכלו, יש לי שכנה שהלכה לניתוח, ואחרי הניתוח מצאו לה הפרעות קצב. מה עושים בהפרעות קצב? עושים מוניטור ועוקבים אחרי ה-24 שעות, אמרו שיש לה משהו כזה וכזה, וצריכים לצרוב לה משהו בלב. נכנסו עם צינורית בתוך הזה, כמעט הרגו אותה, אבל צרבו לה וזה עבר. הטיפול המומלץ במצבים כאלה, לפני שעושים משהו, נותנים מגנזיום. המגנזיום מחסל חלק גדול מכל ההפרעות הקצב בלב. מגנזיום, מגנזיום. כי אם אתם הולכים ומזיעים ועושים פעילות ספורטיבית, אתם מאבדים מגנזיום, זה הכל. כך שאם הייתי בסיירת או בשייטת, הייתי נותן לכל החיילים מגנזיום. אבל מי שואל אותי? שקופית הבאה. נדבר קצת על ויטמין D, למה זה ויטמין שעבדתי עליו, ישבתי עליו, חקרתי, הייתי מוקסם ממנו. לכולנו חסר ויטמין D ברמות דרושות. משרד הבריאות נותן רמה קטנה כי הוא צריך חולים. הוא לא רוצה אתכם בריאים. שקופית הבאה. כמה ויטמין D מייצרת אשת הליבן? בדיוק. כך שהן אומללות. בעיות, ויטמין D נמוך זה אבא של הדיכאון. אבא של הדיכאון, אבא של מחלות, אבא של מחלות עצם. זאת אומרת, כל מחלה שתגידו, מערכת החיסון נדפקת, ויחד איתה הכל. שקופית הבאה. זה קו רוחב 37, למזלנו ישראל נמצאת מתחתיו, ויש לנו מספיק שמש. יש לנו מספיק שמש. אז למה חסר לנו? שקופית הבאה. ייצור ויטמין D נעשה באור ובשכבות הפנימיות של האור. כל הויטמין D זה כולסטרול. כך שמי שאומר לכם, יש לכם 220, 240, 260, בואו נוריד לכם את הכולסטרול, שיוריד לאשתו. קפה. בקיצור, מגיע קרן אור באור של 297 אנגסטרם. תסתכלו. כל מה שאני אומר לכם, לנשק לאלוהים את הידיים. איזה עבודה עשה הבחור הזה. משהו. הוא שולח קרן UV, אולטרה ויולט, מסוג B, באורך מסוים, גל מסוים, הוא מגיע לאור, חודר קצת, מרביץ מכה לקולסטרול, נותן מכה, זה הקולסטרול, סליחה, ואתם רואים איפה שהחץ, הוא פותח טבעת אחת. That's all. קצת אנרגיה, הוא פותח טבעת אחת. וברגע זה נוצר ויטמין D מוקדם. אבל הוא ישנו, שקופית הבאה. בשביל לצאת מהתאים לתוך הדם, הוא צריך 48 שעות. זה חתיכת קולסטרול, עד שהוא מגיע לדופן, עד שהוא חודר את הדופן, עד שהוא עובר את ה... נכנס דרך נוזל לימפטי, בקיצור מגיע לדם, לוקח לו 48 שעות. זאת אומרת, שאם הלכתם בשמש, והלכתם הביתה, ולא התקלחתם יומיים, אותה מולקולה, ויטמין D מוקדם, תיכנס למחזור הדם, ועכשיו היא עצמאית. אבל, שקופית הבאה, אם הלכתם באותו יום להתקלח, ובמים שלכם היה פלור, או כלור, או סבון, שרפתם את הביזנס. זה היושב במורמים, לא תכנן. איך הוא חשב שיקום בן אדם בשנת 1919, שנגמרה... אל תצחק עוד, יובלה, כמו... איזה חבר'ה בטח. בקיצור, איזה בחור ב-1919, נהיה לך קרה?
לא, צריך ללכת לנהר להתרחץ.
בוקר טוב. ב-1919 נגמרה מלחמת העולם הראשונה, נשארו במאגרים של גרמניה וצרפת ים של כלור. מה עושים עם הכלור הזה? אז אמרו, חבר'ה, אבל עכשיו הערים גדלות, אנשים עוברים מהכפר אל העיר, תעשייה מתפתחת, המים בצינורות מזדהמים, בואו נכניס כלור. והם הכניסו כלור, אז היום הזה. אבל זה בסדר. כי יש לפעמים מפגשים עם ביוב וכל מיני דברים כאלה, לכן כלור. אבל אז אמרו, אבל נשאר לנו פלור מהתעשייה, מה נעשה איתו? אמרו, נספר לחבר'ה זה בשביל השיניים. לא נספר להם שזה דופק להם כמה מערכות. הם לא ידעו, כי הם לא נכנסים לאינטרנט. פעם העם היה נהדר. שמו פלור, אמרו שיהיה לכם שיניים חזקות כמו ברזל. זה לא עוזר שום דבר, זה דופק את העצמות. וזה גם עושה חורים נוסף על זה. אבל דחפו אותם, וגם נתנו לנו סבון שהוא לא בדיוק סבון. בקיצור, אותה המקלחת במים חמים, ככל שהמים יותר חמים, האפקט של הכלור יותר מרתש ויטמין D, ולכן כל הילדים בישראל הם בתת ויטמין D, ולכן אולי נדבר על זה. שקופית הבאה. שימו לב, אנחנו מתחילים שם בפינה השמאלית, אתם רואים את נקודת האפס? אם הויטמין D שלכם בדם הוא בערך 30 ורובכם מתחת, אם אתם לא תיקחו בכלל, תיקחו אפס, זה ירד לאט 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 לאחים נמוכים. אם תיקחו 1,000 יחידות, שזה 5 טיפות של ויטמין לתינוקות, פרקטית תישארו באותו מצב. רק אם תיקחו 5,000 ואני ממליץ על 10,000, אתם תעלו לרמות שהן משהו, משהו. כך שאני מציע לכם, תיקחו, תתקשרו, תחפשו באינטרנט, ויטמין D, 10,000 יחידות, תמצאו קישורית, תזמינו. זה עולה בערך 360, שאלות אחר כך, 360 כדורים כמוסות ב-20 דולר, 30 דולר, מספיק לשנה. אנחנו נדבר קצת על דוגמאות לכישלון של מערכת חינוך. מחלות אוטואימוניות זה כישלון הכי הכי ברור למערכת, כישלון של מערכת החיסון. מחלות סרטן, מחלות סרטן, עוד כישלון אחד, וכל הדלקות הכרוניות שאנחנו לא מצליחים להיפטר מהן, שהיו אמורות להיגמר תוך שבוע, שבועיים, חודש, למעשה הם גם כישלון של מערכת החיסון. מה זה מחלה אוטואימונית? אתה כבר מכיר. מה זה מחלה אוטואימונית? מי שראה את השקופית הבאה לא יגיד שום דבר. מה זה מחלה אוטואימונית? זאת אומרת שאני דופק את עצמי. מה החלבון? הגוף שלי מזהה אויב בתוך הגוף שלי? מקובל עליכם שם בסוף? שאני דופק את עצמי זה מה שנקרא מחלה אוטואימונית? בקיצור, הייתה בחורה במכללת קרקור, נתתי הרצאה על מחלות אוטואימוניות, אז היא בחורה רוסיה, אז היא אומרת לי, דוקטור אבני, אני חושב מחלה אוטואימונית, זה... שקופית הבאה. זה אוטואימונית. זאת אומרת, שאם על הכביש של ההתנהלות הגופנית לא היה נכנס הגורם שלא היה צריך להיות, לא הייתה מחלה אוטואימונית. כל מחלה אוטואימונית היא מחלה כתוצאה מנוכחות משהו, כי הגוף שלי מהביצית והזרע של אבא ואמא יוצרת כל התאים אותו הדבר. אחד מתמחה בייצור ברטינה בשביל לראות, אחד לייצור חלבונים בכבד, אחד הוא השריר, אחד הוא שריר הלב, אחד הוא האור, אבל כל התאים זהים אותה הגנטיקה. לכן לא ייתכן שגוף יתקוף את עצמו. לא ייתכן, אלא שקופית הבאה. אז מי גורם למחלה אוטואימונית? אז ככה, וירוסים לא יכול להיות, כי הם היו קיימים תמיד. חיידקים לא. סוכרים מהניסיון לא. שומנים לא. כך שנשארו לנו רק חלבונים ופפטידים, זה חלבונים קצרים. אלה הגורמים למחלה. ולכן, כאשר אנחנו אוכלים מוצרי חלב, ואנחנו לא מרתיחים אותם ולא מבשלים אותם ולא מתגנים אותם, למעשה אנחנו מקבלים את החלבון או פפטיד שהגוף שלי לא מכיר. ואם הוא חודר ויש חתיכה מסוימת בגוף שלי, שיש לה מבנה אנטיגני דומה, אז הגוף דופק אותי בגלל אותו חלבון זר שנכנס. ולכן להרבה נשים יש בעיות בבלוטת תריס, וגם בגלל הכלור שדופק את היוד, כי הוא תופס את המקום של היוד בבלוטת התריס. זאת אומרת שאם לא היה כלור ולא היה חלב וכל החלבונים היו מן הצומח, קרוב לוודאי שלא היה לנו אף אישה בארץ עם מחלה בבלוטת תריס. זאת רפואה מונעת. שקופית הבאה. מחלות דלקתיות הם בוודאי מכירים, מחלות פרקים, מחלות קרון, דלקת קיבית של המייגס, מחלות לב, כולן מחלות שדלקת. דלקת כרונית, חסימה בכלי דם כתוצאה מתהליכים דלקתיים. קולסטרול הוא אחד האנטי-אוקסידנטים הטובים ביותר, ולכן אל תסכימו להתמסר לרופא שרוצה להוריד לכם בעזרת תרופה כזו או אחרת את הקולסטרול. קולסטרול הוא טוב כאשר יש פגם גנטי מסוים, והקולסטרול הוא בערכים של 280, 300, 400, 500, פה נכנס הסטטין כתרופה נפלאה. אבל זה 1% או 2% או 3%. זאת אומרת שהם מצליחים לדפוק 97, 98, 99% מאוכלוסייה בישראל. שקופית הבאה. נדבר קצת על הסרטן בכמה מילים, כי אין אפשרות לדבר יותר. בגוף מופיעים תאים רעים רק כאשר יש תנאים רעים. אין מחלה שיכולה להופיע כאשר התנאים טובים. לא יכולה להיות מחלה אוטואימונית כאשר התנאים הם טובים. כאשר התנאים הם גרועים, מופיעה מחלה. שקופית הבאה. מה שטוב לתא הסרטן, לא טוב לתא בריא. ולדבר עוד מעט מה זה טוב, מה זה רע. ושוב פעם, שימו לב, בעברית זה יצא נחמד. כי תנאים ותאים. תוסיפו את הנון, נון זה נכשל, לא? ככה, by the way. זאת אומרת שאם אנחנו יוצרים בגוף תנאים שהם לא טובים, אכלנו אותה. שקופית הבאה. הסרטן למעשה הוא התינוק שאני מגדל במו ידיי. לא קניתי, לא עשיתי ברטר, לא סחפתי ממישהו בהחבא, אני גידלתי אותו, אני מטפח אותו, הוא גדל אצלי, אני שומר על התנאים שיהיו תנאים רעים לי אבל טובים לו, וכך הלאה וכך הלאה. כך ששקופית הבאה. מצאו אצלנו סרטן, מה אומרים? אומרים תודה לאל. מצאו לנו סרטן, אנחנו אומרים תודה לאל. כי בהופעה של הסרטן הוא בעצם מכריז בלי אף מילה. המצב הגופני והנפשי שלנו הוא על הפנים. ונחוץ תיקון דחוף. של מה? של המצב התזונתי, של המצב הרגשי, של המצב המנטלי, שינה, מנוחה וכו' וכו'. קודם כל, לא בריא לפנות לאונקולוג. ממש לא בריא. אמרתי לכם, 10,000 הם שליש מקרקור, הם... זה כולל פרדס חנה?
כן.
רגע, כמה קרקור?
זה יחד.
תעשה לי הפרדה. לא, עכשיו, טוב. תוך 3 שנים, בתור אונקולוג בכיר, גמרתי על המושא היישוב הזה. לא בריא, כי אין לו מושג מאיפה הסרטן צד. מה שכל אחד מכם יודע היום, מצב תזונתי ומצב נפשי. משבר, בעל רע, אישה רעה, מכונית רעה, עבודה מחורבנת, שינה לא מספקת. אי הגשמת חלומות, אני בא לי להיות בנפאל על ההר ולתופף בתופי טמטם, הכושים. בא לי, תעשו את זה. זה חלום, לא, אני אומר, החלום הכי ביזר, קחו אותו כחלק מכם. תגשימו את החלום, אתם כבר בדרך לבריאות. אם הבעל או האמשה, לא כל כך, אם הייתי לבד, אם הוא היה מת, היא הייתה מתה. לא נורא, תתגרשו. לא בריא לפנות לאונקולוג. קודם כל צריך לקחת אחריות. אני עשיתי את הסרטן הזה, אני אבריא אותו. אני ולא אחר, כי אף אחד לא יכול לעזור לכם. פונים למטפלים חכמים, כאלה שמפחדים מכימותרפיה, ואומרים לכם, כימותרפיה זה לא כל כך טעים, והקרנה זה לא כל כך מומלץ. משנים תזונה, משנים אורח חיים, מגשימים חלומות, ישנים טוב, סקס כמה שאתם מרגישים, ואתם תהיו בריאים. קודם כל, תא סרטני מת על סוכר. מת. בגלל המטאבוליזם שלו. צמצמו את צריכת הסוכר. זה יהיה רע לתא הסרטני. אפשר לדפוק אותו בדרך הזאת. שקופית הבאה. תא סרטני שונא חמצן. שונא. ולכן, פעילות גופנית, תראו את לנס ארמסטרונג, 7 פעמים זכה בטור דה פרנס. הוא, הייתי חותם על תעודת פטירה שלו 3 חודשים לפני זה, כשהייתה לו גרורה במוח, גרורות בריאות וסרטן באשכים. הבחור הזה קם, הפסיק מוצרי חלב, עלה על אופניים, זה החלום שלו. קרא את התחת בזמן הכימותרפיה, רכב על האופניים כמו משוגע, בערב הוא הלך איזה שעה, שעתיים. הלך הסרטן, סרטן זה בסך הכל הודעה. פישלת, שינה, הוא פישל, שינה, החליף את האישה, מאושר. גם מדיטציה, טוב. התא הסרטני אוהב סביבה חומצית, pH נמוך. ולכן, כאשר אתם יכולים להביא את ה-pH בגוף ל-7.5, תאי סרטן מפסיקים להתחלק. כאשר מביאים את החומציות ל-8.5, לפרק זמן מסוים, תאי סרטן מתים. שימו לב, זה החלק הבסיסי, הכוכב הצהוב שם זה ה-7.365, אפשר להגיד 7.4, זה בשביל הנוחיות. זה ה-pH האידיאלי של גוף האדם, לא דם. הדם הוא תמיד 7.35-7.45. האזור הבין-תאי, התאים, זה מצב אידיאלי. כאשר מגיעים לחלק הירוק 6.8, מתחילות מחלות להסתובב. כאשר מגיעים ל-5.8 בין-תאי, באזור הבין-תאי ותאי, מתחילים תאי סרטן להיווצר. ב-3.5 אנחנו כבר לא חיים, לא בדם, בנוזל הבין-תאי. שימו לב, מי שמבטל, מי שמשחק את התפקיד העיקרי בדם שלנו, הוא ה-ACO3 שנקרא בעברית סודה לשתייה. סודה לשתייה. סודה לשתייה. סודה לשתייה. סודה לשתייה. סודה. טוב, שקופית הבאה. והיא נמצאת בדם, והגוף שלי מייצר סודה לשתייה כל הזמן. כל הזמן הוא מייצר. אבל אפשר לקנות קילו ב10 שקלים פה בקרפור. לסיכום, ב-2012 כולנו מקולקלים, כולנו עם חיריה, מי פחות ומי יותר. ככל שיש לנו יותר חיריה, יש לנו יותר מחלות זיהומיות, משך המחלה ארוך יותר, אנחנו פשוט לא מצליחים להתפטר מהפריחה, מהשלשול, מהמועקה בלב, מכל מחלה שלא תגידו, כאבי פרקים, פסוריאזיס, הכל. כאשר מעלים את החומציות למעלה, המצב תמיד יהיה יותר טוב. שקופית הבאה. ארגון הבריאות העולמי, הוא ולא אחר קבע, כי ניתן למנוע עד 90% מכל המחלות של העולם המערבי. 90% מהמחלות ניתנות למניעה רק על ידי רפואה מונעת. אבל אין בישראל רפואה מונעת, או בניזרי שישבתי איתו, לפני שהוא נכנס לכלא, שהיה שר הבריאות, ישבתי איתו, איזה כבוד. בקיצור, הוא אומר לי, דוקטור אבני, מה אני יכול לעשות? 2% מהתקציב שלי מוקדש לרפואה המונעת. אמרתי לו, אדוני השר, אתה השר. לא אמרתי לו תזיז את התחת כי הוא שר. ואני... אז אמרתי לו, תשמע, אתה השר, אתה יכול לעלות את זה ל-4, 6, 8, 10, תחליט כמה שאתה רוצה. עם בריא רק בזכות רפואה מונעת. לא בזכות אקמול, לא בזכות סטטינים, לא בזכות אימורן, לא בזכות סטרואידים, רק רפואה מונעת. שקופית הבאה. זאת אומרת, אם אני אצליח לחנך את העם, ואני בטוח שכולכם כבר משוכנעים, אז לפחות מה שנקרא הרצאה שקטה בלי שאלות, על ידי חינוך העם לרפואה מונעת, אפשר לסלק ממערכת הבריאות, מהמרפאות, מבתי חולים, את מרבית הרופאים, מרבית האחיות, מרבית הסניטרים, מרבית הטכנאים, עובדי מטבח, מעבדות, תסתכלו איזה ביזנס גדול זה. משרד הבריאות זקוק לכם כחולים. אתם בשבילו אפס כשאתם בריאים. אתם סתם מטרד. כך שהוא יחשוב על איזה חיסון שהוא יפחיד אתכם וינסה לדחוף לכם. זה יהיה צעד קטן לאנושות, אבל צעד גדול לבריאות האדם הפשוט. אנחנו אנשים פשוטים. משרד הבריאות שם עלינו קצוץ, ולכן אנחנו נעשה לו את ההפוך על הפוך, ונשתדל לשמור על הבריאות. בלי מוצרי חלב, בלי זה, בלי זה, בלי זה. ויטמין D, כן, צינק מדי פעם, מגנזיום, שקופית הבאה. שימו לב, לפני 800 שנה אמר הרמב״ם, וכן ציוו הרופאים לכל רופא, המורים, הרופאים, לרופא הצעיר, כך הם אמרו לו. כי הוא, הרופא הצעיר, אם יוכל להניג החולי בשיעור המזון לבד, לא יניג אותו ברפואה. 800 שנה, גם אז היו תרופות. קודם כל אמר הרמב״ם, שנו את התזונה. וזה מה שהמורים מלמדים את הסטודנט שיהיה רופא. שקופית הבאה. בריאות האדם לא נמצאת בבית מרקחת, היא יכולה להיות בבתי טבע או ויטמין D בבית מרקחת או מגנזיום בבית מרקחת, אבל תרופות שהם מוכרים לנו כתרופות הן לא מבריאות אף פעם. אם אתם מקבלים אלטרוקסין בגלל תת פעילות בלוטת טריס זה בסדר, כי זה בסך הכל החלפה של משהו שאיננו. אבל אנטיביוטיקה כאשר הגרום מודלק, פנצילין. אבל אם לא תיתנו, כמו שנדבר עוד שנייה, אם תהיה אפשרות להמשיך, כחברה עייפים. אם אפשר יהיה לא לתת לילד מוצרי חלב, הוא לא יפתח אף פעם דלקת בגרון, אפנדיציטיס, דלקות במעיים, זה הכל. זאת רפואה מונעת. ותאמינו לי, אתם מסתכלים עליי מאיפה אתה יודע, אני יודע את זה מהחולים שלי, אני יודע מהקריאה. אני לא עושה את העבודות שאתם עושים, אני כל הזמן יושב באינטרנט. שנים. ולומד את החומר, וזה פשוט מפחיד. רפואה מונעת יכולה לשנות את כל העם הזה. יכולה לחסל סקטורים שלמים שקשורים למשרד הבריאות. שקופית הבאה. ממחר אל תאכלו מוצרי חלב פרה, עז, כבש, תשאירו את זה בשבילם. אל תבזבזו כסף. מוצרי קמח חיטה, סלקו אותם. יש לכם שיפון, תעשו קמח אורז, דוחן, קמח תפוחי אדמה, קמח קוסמין, מספיק. עזבו את החיטה. החיטה שלנו היא חיטה אמריקאית, היא החיטה הכי גרועה, יותר גרועה מאשר החיטה האירופאית. אל תיגעו בה, נורא פשוט, בלי קמח חיטה. אם כולכם תעשו את זה, רופא אחד יעיפו מקרקור פרדס חנה בעוד שנה. מלח ים בעודף, לא טוב אם אתם קונים ויש לכם אפשרות כספית, תקנו מלח הימלאיה. הימלאיה, הימלאיה. סוכר לבן מחוץ לעסק, אם אתם בא לכם בשר, תאכלו בשר, אני לא נגד. חלק מהאנשים חיים בזכות הבשר, אבל שהוא יהיה של אופיון, או של טלה, או של גדי, או של עגל. אל תיקחו של החיות הקשישות. אני לא כשר למאכל. על פי המחקר שלי, ובניגוד לכל הרופאים שאומרים לכם חלב לא מזיק, אני הפסקתי חלב ל-5,000 איש לפחות, כך שניסיון קליני יותר גדול משלי אין בארץ, מלבד חבר'ה שהם כמוני. לדעתי חלב פרה בכל מוצרי חלב זה האל-קאידה של הבריאות בישראל, הסיגריות חמאס, שומן טרנס, אבו מאזן, ערוץ 2 וערוץ 10, חיזבאללה מוחי. מיותרים, חנונים ויפות, בזבוז זמן. שקופית הבאה. מה אומר הרמב״ם על החלב? הטוב שבחלבים והדק שבהם, איך הוא ידע לפני 800 שנה? זה חלב העז וחלב הנעקה. הטוב, זה לא אומר שהוא היה רופא נפלא, כי בניגוד לכל הרופאים שאתם פוגשים, לא היה לו מחשב, והיה לו זמן להקשיב לכם. והוא גם נתן שינוי תזונה, אבל לא נתן כדורים. וכל מה שיעשה מן החלב, או יתחבר עמו, או מה שנתבשל מן החלב, רע מאוד. מיני הגבינה, רעים מאוד ואהבים מאוד. בקיצור, עבדתי על הנושא הזה, תסתכלו, כל הרנדבו שלי עם החלב, יצאתי מהדסה. למדתי שלחולי אולקוס צריך לתת שמנת כל 4 שעות, כי החומציות עולה, יורדת וזה וזה וזה, למדתי הכל. כך שאני הייתי פה חלב. הילדים שלי אהבו לחם עם קוטג' ואני הייתי מת על קוטג', הייתי יכול לגמור בסיבוב אחד. גבינת העמק? חלום. עם גבינת העמק הייתי בהרים. בקיצור, יום אחד מגיע אליי אמא עם ילד ואומרת לי, הילד בן 15 מדמם כמו פרה שחוטה כשהוא נכנס לבית שימוש ועושה קאקי. בן 15. טוב, אז עשיתי לו אנוסקופיה, ורקטוסקופיה, וקולונוסקופיה, וגסטוסקופיה, ובדיקות מעבדה, ובדיקות תפקודי קרישה. וכל פעם הוא בא, זה לא, לא גומרים הכל בסיבוב אחד. ואני עושה לו את כל הבדיקות, בסוף אומר, נתן לו נרות, נתתי לו נרות, לא עזר. קשרתי לו דחורים, אל תספרו, לא היו לו דחורים, היו לו קטנים, אמרתי לא יכול להיות, קשרתי, לא עזר. ואז שהגיע פעם אחרי חודשיים וחצי והוא מדמם, יושב, היושב במומים למעלה ואומר, האידיוט הזה, מה אבני הזה עושה בלבול מוח, ומוריד לי שדר קצר, בלי מוצרי חלב. אני לא יודע, רק בהיפנוזה עמוקה, יסבירו לי מה פתאום פלטתי את המשפט האווילי הזה, בלי מוצרי חלב. היא הסתכלה עליי כמו על משוגע, הסתכלתי עליה, לא ידעתי למה נפתח לי הפה ואמר את הדברים כך שהוא שלח איזה בליינד והוא הלך, והאימא והילד הלכו ואחרי חודש היא מתקשרת אליי, אתה זוכר אותי? לא. אני באתי עם הילד? לא. זה שאימא... לא, זה שפרה שחוטה. כן, מה היה? היא אומרת, לא תאמין, יומיים אחרי שהפתחנו מוצרי חלב, אין דימום. מה? וככה התחיל הרנדבו שלי עד היום הזה. אל תתקרבו לדבר הזה. היפה בחלב שהוא דופק כל אחד בנקודה החלשה שלו. לנו יש או בעיית קרסול, שכל הזמן אני נוקע את הרגל, שהייתי בצנחנים, כל מסע ארוך טרח הייתי נופל וחוזר עם רגל נפוחה. לא כל מסע. אבל אני רגיש ברגל ימין, יש אחד שיש לו בעיה בבלוטת טריס, יש אחד שיש לו בעיה במעיים, יש אחד שלפני בחינות רץ לזה בית שימוש, יש לו שלשול. בגלל מה? בגלל בחינה? החלב קשור לדימום במערכת העיכול. בתינוקות? כמעט אף פעם לא בבני 15, פשוט היה לי מזל עם הבחור הזה, אצל מבוגרים. לא יודעים למה, לא יודעים מה המרכיב בחלב שעושה את זה, מן הלאה. שקופית הבא. חלב גורם ללחה, דלקות, אלרגיות, כל מיני, כל אחד במקום הרגיש לו. או סינוסים, דרכי נשימה, מה שלא תגידו, כל אחד עם הרגישות שלו, משם בהפרשה. הגוף מנסה לזרוק את החלב. הגוף מנסה לזרוק את החלב, ואז הוא מוציא אותו בצורת לחה. כשנתנו את החלב לקורי פחם, זה היה רעיון גאוני. כי החלב גורם להפרשות לחה ומוציא את החלקיקי פחמן, הפחם מהריאות. כך שזה היה רעיון גאוני. שוב פעם, איזה מישהו במזל עלה על זה, וזו הייתה הוראה. חזרתם מהמכרה, כוס חלב. שקופית הבאה. דוקטור קרייני, אני לא מכיר אותו, אבל הוא כותב על זה הרבה, הוא מומחה לאלרגיה, כל ילד שמגיע אליו עם אלרגיה, הוא אומר קודם כל בלי מוצרי חלב. 70% מהילדים אחרי יום, יומיים, שלושה, ארבעה, הבעיה שלהם נפתרת, לא צריכים כדורים, לא צריכים סטרואידים, לא צריכים משאפים, לא צריכים כלום. פשוט הם הורעלו, אינטוקסיקיישן על ידי החלב. החלב הורעל לגוף האנושי. דוקטור בג'ט, פרופסור, טיפל במשך 30 שנה בקהילה גדולה, קרקור, פרדס חנה, חדרה, גבעתיים, בני ברק, אני יודע משהו, אזור מאוד מאוד גדול. והוא אמר שמניסיון של 30 שנה, כל דלקת בגרון או כל אפנדיציטיס, שבוע לפני זה הילד קיבל מוצרי חלב. הוא הפסיק לכל הקהילה שלו צריכת מוצרי חלב. אבל אם הילד בא עם טונזיליטיס והוא חקר את האמא, כן, הייתה גלידה טובה, היה קוטג' טוב, היה זה משהו, הוא אכל. אותו דבר טונזיליטיס, אותו דבר אפנדיציטיס. כי הטונזיליטיס, דלקת בהשקדים והאפנדיקס, הם אותה רקמה. הם רקמה לימפטית שנועדה להגן עלינו מפני האויב. וחלב הוא אויב. זה הכל. שקופית הבאה. חלב גורם למחלת קרון. בארצות שאין בהם חלב, אין קרון. גורם של קרון, מה? מיקרובקטריום, אביאר, פארה-טוברקולוזיס, חיידק ממשפחת השחפת. ידעו, הראשון שאלה את האפשרות שמחלת קרון נוצרה בגלל החלב, היה בחור בשם, שכחתי, כירורג סקוטי. הוא אמר שהנה, לפרות יש מחלה שקוראים לה ג'ונס. ומה המחלה ג'ונס? הפרה מדממת מהטוסיק, מאבדת משקל, אין התיאבון, והתנובת חלב שלה יורדת ואז הורגים אותה. הוא אומר, אבל, אז הוא אמר, בעצם ילדים, נערים, מבוגרים, שיש להם דימום, שלשול, כאבי בטן, ירידת משקל, כנראה שזה אותו חיידק. רק אחרי 80 שנה גילו את זה ביפן, בעזרת הנדסה מולקולרית. שקופית הבאה. החלב קשור לסרטן, מאוד. וכל הסרטנים הם הסרטנים שלנו, מאיגס, שד, הרמונית, שחלה, אשף. במקום שאין, כמעט אין סרטן. מהסרטנים האלה, יש סרטנים אחרים. שקופית הבאה. חלב קשור למחלות כלי דם, יוצר דלקת, דלקת פוגעת בכלי דם, הכולסטרול הטוב, הרע והמכוער, והנערה. הם שוקעים כתוצאה מתהליך דלקתי שנוצר בגלל החלב, ואז הם יוצרים את הפלקים. ולכן תמשיכו לאכול כולסטרול, 3-4-5 ביצים ליום, שקשוקה, אל תפחדו מהרופאים, תגיד להם, נא, אכלתי ביצה. זה חרוז. שקופית הבאה. בריכת סידן. הם המציאו, תנובה המציאה, זה היה המצאה של תנובה, בריכת סידן. רגע. השאלות אחר כך, הערות אחר כך. תנו לגמור. הם המציאו את הבריכת סידן. וזה נורא נחמד. שקופית הבאה. מספרים ומראים לנו כל יום וגם לילדים בגן, תנובה משקיעה מיליונים. 120 מיליון לשנה, פרסומת. הם מסבירים לנו כי אם לא נאכל 3 מנות מוצרי חלב פרה כל יום, כולנו על הפנים ובלי סידן הפרה, אנחנו מתפרקים. חבר'ה, אתם לא יכולים לחיות בלי פרה, חלב פרה. שקופית הבאה. אז למה לממותה, לפיל, לג'ירפה, לקריש, ללוויתן או לשבלול? איש לא סיפר את הבולשיט הזה. את הבולשיט הזה. למה הפיל לא אוכל מוצרי חלב? למה לקריש יש כל שם שתנעז בו אויבי ישראל? למה לקריש יש שיניים כאלה? ולמה ללוויתן יש שעות אדירות כאלה? והם לא אכלו קוטג'? יש המון סידן. שקופית הבאה. ועכשיו אני אסביר לכם. תרנגולת מטילה ביצה כל יום. מהתחת. משקל קליפת ביצה הוא בערך 6 גרם. שקלתי עד 8 גרם. זה 6,000 מיליגרם. כמעט כל הקליפה היא כמעט כולה סידן. 6,000 מיליגרם סידן. נו, איך הגיע כל כך הרבה סידן לתחת של התרנגולת? ולנו אומרים, תאכלו 1,200 מיליגרם סידן ליום, זה יהיה טוב. אנחנו לא צריכים. מה שיש לנו בירקות, בפירות, בבשר, בתחינה, בחומוס, בירקות, בפירות, מספיק לנו עד לפה, כי אלוהים ברא אותנו וסיפק את כל צרכנו במדבר 40 שנה, ולא הייתה פרה אחת שם. כן, שקופית הבאה. חלב גורם לקטרקט. קטרקט, זה לא מהשמש. החבר'ה שלי בקייקים כולם הולכים משקפי שמש נגד השמש. מה שאני יודע, שהשמש היא חיונית לבריאות העין. כי ככה אלוהים ברא אותנו. הוא לא ברא משקפי שמש. תחשבו, כל פעם תחשבו, מה הייתם עושים אם הייתם אלוהים? הייתם בוראים משקפי שמש? לא. משקפיים כאלה אין ברירה. כי כשקצת לא ראינו טוב, שלחו אותנו לאופטומטריסט. אם היינו עושים תרגילי עיניים, אז לא היו לנו משקפיים. הבן שלי, אני בטלן. הבן שלי בגיל 18, הלך ובדקו לו את העיניים, אמרו, אני חושב שאתה צריך משקפיים. אמרו לי, אבא, מה אני אעשה? אמרתי, נתתי לו כמה תרגילים. עד היום הזה קיבל רישיון בלי משקפיים, ועד היום הוא בלי משקפיים. זאת אומרת שגם בגיל שלנו, אבל זה דורש השקעה. לי אין זמן, אבל כל מי מכם רוצה לשפר את העיניים, אינטרנט, התעמלות עיניים, יקבל ספר ויוכל להוריד את המשקפיים. ציסטות, אם יש לכם ציסטות בשחלה או ציסטות בכליה, חברים, אכלתם מוצרי חלב. אלוהים לא התכונן לעשות ציסטה בשום מקום אחר. ציסטה זאת אומרת סתימת צנרת, כמו שכתוב בגמרא בתלמוד, היי, אתה, הוא לא שומע. כתוב חלולים, חלולים, נקבים, נקבים, נכון? והיה ויסתם. ציסטה זה צינור קטן שנסתם. חלב סותם בשחלה ובכליה. כך שאם הייתה לכם ציסטה, הפסיקו את המגע עם מוצרי חלב. אני אתן לכם הסבר איך נוצרת סכרת נעורים, ולמעשה כל המחלות האוטואימוניות נוצרות באותו מנגנון. שקופית הבאה. הנה נולד תינוק, מערכת החיסון שלו לא בשלה. לכן אדם נבון אומר לתינוק שלי שיש לו מערכת חיסון לא בשלה, אני לא אתן אף חיסון. כי אני אתן לו להתבגר, וכשהוא יהיה בוגר בגיל חצי שנה, שנה, שנתיים, אני אפשר להתחיל לדחוף לו. פוליו, שום דבר נוסף. בקיצור, התינוק הזה, התינוק הזה נחמד, נתנו לו חלב של פרה. בחלב של פרה יש כל מיני חלבונים, יש כל מיני פפטידים, אתם רואים, עם כזה אדום, כמו סוגריים כאלה של, במתמטיקה למדנו סוגריים כאלה עקומים, עם האדום. יש להם, לחלבונים האלה, כזה משהו אדום בתור אנטיגן. זה שלב חדירת חלבון זר לתוך הגוף של התינוק או ברחם של אמו שאוכלת חלב, והדבר הזה נכנס לגוף. התינוק מבסוט, האמא מבסוטה, הרופא לא יודע כלום, שקופית הבאה. הגוף רואה את האדום הזה ואומר, אפס, וואלה מאיפה? מפתח נגדו נוגדנים שחורים כאלה. זה שלב של תגובה חיסונית, יכולה לקחת חודשים, שנה, שנתיים, שלוש, חמש. לאט לאט, תלוי בכמות העיצה ובייצור של הגוף. עכשיו, בילד, בתינוק, שיש לו על תאי בטא, שקופית הבאה, כאלה אדומים, על תאי בטא בלבלב, לא תאי אלפא, לא תאי גמא, לא תאי דלתא, לא שום תא אחר, רק תא בטא, אם יש לו את האדום בגלל הגנטיקה המיוחדת שלו, אז השחורים האלה שפגעו בפפטידים בשלב הראשון, עכשיו תוקפים. והורסים 5% מתאי בטא, הילד נחמד. 10%, 20%, 30%, הילד בריא. 40%, 50%, 60%, הילד בריא. לא יודעים שום דבר. כאשר הוא פוגע ב-85% מתאי בטא, אפס, מתחילה סכרת נעורים. זאת אומרת, לוקח הרבה 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 זמן, כל אחד עם האופי האישי שלו, ורק אם יש לו את אל תאי בטא, את הדבר הזה, את האדום הזה, רק אז יהיה לו סכרת נעורים. שקופית הבאה. סך הכל הגורמים לסכרת נעורים זה בצד שמאל כספית, עוזרת לסכרת נעורים, קמח חיטה לבן עוזר לסכרת נעורים, אבל החלב הוא הרוצח הגדול. זאת אומרת, יש לנו פה רוצח, שודד, והאנס, אני יודע, משהו כזה, לא חשוב לפי הכללים, שלושה מרכיבים גרועים מאוד, שקופית הבאה. חלב הוא הסיבה לאוטיזם. ילד אוטיסט, ילד, מי שברא את הילד היה יושב במרומים, והוא לא פישל. אם ילד נקלע למצב של מצוקה עוברית בזמן יציאה מהרחם, חבל טבור, הוא יוצא כחול עם אבגר 2, 1, 0, אז ברור שהמוח נפגע בגלל חוסר חמצן, אבל ילד שנולד חייכן, מתוק, מגיב, לא יכול להיות שהמוח שלו פתאום יפסיק לעבוד. אין דבר כזה. אין, לא יכול להיות. אלא אם נכנס גורם שאסור שיהיה. זה כמעט הייתי אומר מחלה אוטואימונית. שני הגורמים, חלב, קמח חיטה, כי יש בהם, שימו לב מה שכתוב למטה, בטא קזומורפין. מורפין, ותראו בהמשך, גלוטאו מורפין, בחלב שלא מתפרק בצורה נכונה, בגלל מתן חיסונים שגרמו לשינוי אנזים במעיים של אותו ילד מסוים, שיש לו פרדיספוזיציה, אם לא הייתי נותן לו חיסון, והכספית פגע באותו אנזים, ואז אותו אנזים לא יכל לפרק את החלב, ואז מהחלב נשאר קזומורפין, או גליאדו, או גלוטאומורפין, מהקמח חיטה, המורפין הזה נכנס לתוך מחזור הדם של התינוק, ולמעשה ילד אוטיסט הוא ילד מורעל, ילד מסומם. ועכשיו, ככל שאני ממשיך לתת לו אותם המוצרים של קמח חיטה וחלב, מורפין, הילד, התאי המוח שלו נפגעים, עוד צעד ועוד צעד, כמו בסכרת נעורים, אותה נדפק ואותה נדפק, ואז הילד הופך להיות אבוד. אבל אם אנחנו בשלב ראשון, מסלקים לו את החלב, מסלקים לו קמח חיטה, נותנים לו שמן דגים בכמות, בכמות אסטרונומית, אנחנו יכולים את הילד הזה להציל. שמעתם על הרופא שיודע את זה? אבל זה כתוב באינטרנט. ישבתי, חקרתי, למדתי, ראיתי, שמעתי על תגובות. בחור מספר מקריית חיים, היה בשידור בטלוויזיה, ערוץ 1 או 2, הוא מספר, לילד שלי מצאו אוטיזם מגיל חצי שנה, שנה. ובגיל 8 הלכתי לנטורופת, נתנו לו כל מיני תרופות וטיפולים ופיזיותרפיה וכל מיני דברים כאלה, שום דבר לא עזר. הלכתי לאיזה נטורופת, הוא אומר, תן לו כפית שמן דגים בבוקר ובערב, ותפסיק לו זה וזה, והפסיק. ואז הוא הגיע הביתה ואשתו אמרה כמה, הוא אמר, אני חושב כף, כפית, כף, בואי ניתן לו כף. נתנו לו כף, כף זה שלוש כפיות. נתן לו כף בבוקר, כף בערב, קרוב שלושה חודשים לילד לא היה, לא היה לו אוטיזם. חזר להיות ילד כמעט רגיל לחלוטין. אבא מספר, בשבילי אני לא צריך עבודת מחקר. העדות שלו היא כל כך חזקה, זה הפגז. אני בתור שר הבריאות הייתי לוקח אותו, לומד ממנו, לכל הילדים האוטיסטים, מפסיק חיסונים לתינוקות, דוחה אותם לגיל שנה, שנתיים, לא נותן להם חלב, לכל הילדים בישראל, לא נותן מוצרי קמח חיטה, נותן להם שמן דגים, כפית אחת ליום או חצי כפית לתינוק, ואין מחלת אוטיזם. אתם יודעים איזה נזק זה להורה? זה הורה אומלל, יש לי חולה כזאת, יש לי אימא שיש הילד אוטיסט. נשבע לכם, הוא הגיע אליי בגיל 10, אז אני בטוח, היא אומרת, אתה עזרת לי. זה לא מה שהייתי רוצה לעשות. הילד הזה הוא עדיין ילד אבוד, שבקיצור, הוא מבחינה כלכלית לא שווה כלום. הוא רק מעמסה על המשפחה. אבל האמא הזאת שהיא מאיפשהו קזחסטן, האמא האולטימטיבית, לא ראיתי אמא יותר מסורה ממנה בחיים. ילד מיותר. שקופית הבאה. על פי הבנתי רפואית, משק החלב המשגשג בישראל מסייע למערכת הבריאות לשמור על גידול במספר המיטות. בבתי חולים, במרפאות, וכך הלאה וכך הלאה. תם. תסתכלו, אם רפואה מונעת, בתי חולים היו ריקים. תבינו, מי ששוכב בבתי חולים, זה אנשים שה-PH בדם שלהם, בתאים, סליחה, בנוזל הבין תאי, הוא נמוך, ולכן הם חולים. אם מישהו היה עושה להם איזו מניפולציה עם סודה לשתייה, מפסיק להם בשר, שהוא חומצי, מפסיק להם חלב, חומצי, מוריד להם את הסוכר, חומצי, הם לא היו מגיעים לבית חולים. אלה, שוב פעם, משרד הבריאות צריכים לעשות ועדת חקירה היום, איך הם מצליחים לדפוק את האוכלוסייה שלנו. שקופית הבאה. עולם חדש וחלב, בואי, no milk today, שקופית הבאה. תודה על הסבלנות, אם למדתם משהו ממני, תבורכו.